שלום שלום, ערב טוב לכולם. לפני כמה חודשים ראיתי כותרת מדהימה באתרי החדשות. אדם, תושב השומרון, באחד היישובים, יצא לאיזשהו שדה מחוץ ליישוב. משום מקום קמים עליו ארבעה בחורים, ארבעה צעירים ערבים, מקים אותו, משכיבים אותו על הרצפה, אחד מוציא סמרטוט, חתיכת בד, לקרוך לו סביב הצבא. הוא כבר מתחיל לראות עיגולים שחורים, לדעת שזה הרגעים האחרונים שלו בעולם, פתאום משום מקום צץ איזה ערבי מבוגר, התחיל לצעוק עליהם, לקלל אותם בערבית, העיף אותם משם, הרים אותו מהרצפה, ונעלם. הוא לא יודע לא מה היה ברישה, לא מה היה בסיפה, התלונן, בא הצבא, אחרי שלושה חודשים תפסו אותם, את הצעירים האלה, הם היו במשפט, הם ממש לא מזמן הסתיים המשפט, אבל הדבר המדהים שאת המבוגר הזה לא מצאו עד היום. לא יודעים מי היה האדם המבוגר שחרף נפשו להציל אותו מהם. והוא אומר, מבחינתי זה היה אליהו הנביא שהציל לי את החיים. המשפט הזה הדליק לי נורה אדומה, כי כל כמה שנים אתה קורא על אדם שאומר, אליהו הנביא הציל לי את החיים. בעיקר בתקופת המלחמה, במחנות העבודה, אוניות ההצלה. אנשים מדורות קודמים שסיפרו, תראה, יש אדם שברגע האמת היה שם בשבילנו, הושיט לנו את היד. אני שמעתי, היה יהודי חשוב מאוד בלונדון, קראו לו רבי נתן ווגל. הוא היה איש עשיר, אדם עם לב פתוח, אדם מאוד מרומם, והוא סיפר לילדים שלו פעם, לנכדים שלו, מה נותן לו את הדחיפה בחיים, באמת פיזר את כל כספו לצדקה, החזיק שם את בית הספר של חב"ד. היה יהודי שחי בתחושה שכל מה שיש לו זה מלמעלה. הוא סיפר פעם לנכדים שלו מה מחזיק אותו בחיים. הוא היה ילד בפרנקפורט לפני המלחמה. ההורים ברחו והשאירו אותו ואת אחותו אצל משפחה גויה שתשמור עליהם. היה לו מראה בלונדיני, ילד שהיה נראה כמו גרמני. אז הוא הרשה לעצמו להסתובב, אף אחד לא העלה בדעתו שהוא יהודי. והוא בצהריים היה מסתובב על האופניים ככה, מרחרח מה קורה, בפרנקפורט. פעם הוא מתקרב לים עם האופניים, הוא רואה התקהלות על המזח, צעקות, צרחות, אנשים נדחפים, מה קורה? יוצאת אונייה, עוזבת את גרמניה, וזאת האונייה האחרונה שמורשית לעזוב את העיר. ואנשים רבים על החיים שלהם, מי יזכה לעלות, יהודים, מי יזכה לעלות על האונייה, ויקבל את החיים במתנה. פתאום בין האנשים פונה אליו איזה בן אדם, שהוא לא מכיר, ואומר לו, לך תביא את אחותך ואני אעלה אתכם על האונייה. הוא היה בסך הכל ילד, וההורים השאירו אותו פה. אבל משום מה, הבן אדם הזה תפס אותו. והוא רץ והביא את אחותו, והם עולים... עכשיו לא היה להם כרטיס להיכנס לאונייה, ויש מלחמה על כל כרטיס. הבן אדם הזה מסמן להם שיבואו מאחורי האונייה, הושיט להם יד מבפנים, מתוך האונייה, סימן להם שיבואו מאחורי האונייה, הושיט להם יד מבפנים, הרים אותם לתוך האונייה. אחר כך הם הפליגו כמה שבועות להגיע לארצות הברית, כמדומני. הוא לא מצא את אותו אדם. כמה שבועות הם היו באונייה, אין להם לברוח. מה, אני לא יודע מי זה? שאלתי מאדם לאדם, אתה העלית אותי לפה, אתה קראת לי, הוא לא יודע מי זה? אני, החיים שלי אומר, אני חייב לאליהו הנביא. אז כל החיים שלי בצורה הזאת, כל רגע זה הודעה לקדוש ברוך הוא. אתה כל כמה זמן שומע על אדם שאומר, תראה, היה לי גילוי אליהו. יש מישהו, שאני לא יודע מי הוא עד היום הזה, שהיה שם בשבילי ברגע האמת. והדבר הזה הרי מתווסף למה שאמרו חז"ל. כל הגמרא מלאה בסיפורים על גילוי אליהו, על אנשים שאליהו הנביא הדריך אותם, לא אנשים שהמציאו. רבי שמעון בר יוחאי במערה, מי מחזיק אותו? הוא בורח מהעיר, אפילו אשתו לא יודעת איפה הוא. התלמידים שלו לא יודעים איפה הוא. הוא צריך לחיות, הוא צריך לאכול ממשהו. אומרת הגמרא, בא אליהו הנביא ומתח לו עמת מים, נטע עץ חרובים. רבי ברוקה הולך פעם ושואל, ופוגש את אליהו הנביא, שואל אותו, מי כאן יזכה לעולם הבא? אז הוא מראה לו על שני מסמכים, בתכנים, שמסמכים יהודים. את הטלפון. הוא מראה לו על שניים שמסמכים יהודים, ואומר לו, הם יזכו לחיי העולם הבא. רבי שוע בלוי, יש עשרות סיפורים במדרש. הוא שואל את אליהו הנביא, מי זה המשיח? ואליהו הנביא מראה לו על אדם בכניסה לרומי, אומר לו, הוא המשיח. והוא הולך ופוגש אותו. יש בגמרא בלי סוף סיפורים על גילוי אליהו. אגב, כתוב על הארי הקדוש, שאת כל תורתו הוא למד מאליהו הנביא. שהיה לו גילוי קבוע של אליהו הנביא. והשאלה הפשוטה שאנחנו רוצים לשאול אותה היום, כי זה נשמע לנו קצת בכל אופן הזיות, אנחנו לא רגילים בסיפורים כאלה. והשאלה, אנחנו רוצים לעשות את הנושא הכי פלאי ביהדות, לנסות להפוך אותו להכי פשוט ביהדות, ולשאול איפה הוא? מי הוא האליהו הנביא הזה? איך רואים אותו? אפשר לראות אותו? אני כל ברית מילה מחפש אותו, זכיתי ברוך השם לעשות ארבע בריתות, גם הייתי סנדק אפילו בילד האחרון, שנזכה לעוד בעזרת השם, והסתכלתי, חיפשתי את אליהו הנביא כל הברית, להגיד לו, תבוא כבר, מחכים לך, אי אפשר יותר, נו, לא יהיה יותר טוב בשנה הבאה, מה אתה מחכה? והוא לא בא. אז מי הוא אליהו הנביא הזה? אפשר לראות אותו? הוא בן אדם? הוא מלאך? איך הוא חי כל כך הרבה שנים? זה נשמע לנו קצת כמו פנטזיה. אז אם זה אוקיי, זה סוג של משהו רוחני, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אליהו הנביא זה קול שבא מבפנים. זה איזה שהוא קול פנימי, מספרים הרי, סיפור מאוד יפה, שמספרים, ככה חסידים מספרים, שפעם היה יהודי שרצה גילוי אליהו, רצה לראות את אליהו הנביא, שמע אליהו בא, מלמד תורה, רוצה גילוי אליהו. הלך לרבי שלו, שאל אותו, מה צריכים לעשות בשביל לראות את אליהו הנביא? אמר לו, 1,000 לילות ללמוד בלי הפסקה, בלי לפספס לילה אחד, ללמוד כל הלילה, 1,000 לילות, 3 שנים אתה לומד, אתה זוכה לגילוי אליהו. היהודי הזה לקח את המשימה ברצינות. 3 שנים, 1,000 לילות, לילה אחד הוא לא מפספס. ישן ביום, אני לא יודע מתי הוא משלים. בלילה, משקיעת החמה עד הזריחה, הוא לומד בלי הפסקה, לא מדבר עם אף אחד, לומד, לומד. 800 לילות, 900, 990, 999, הגיע הלילה האחרון. הלילה זה הלילה. מתחיל, מתקדש, מתאר, שלא ירדם, שסתרחה לא יתגבר עליו. יושב, לומד כל הלילה. זה הלילה מאוד קר. רוסיה, פולין. מינוס 25, 12 בלילה הוא שומע דפיקות מבחוץ. יהודים רחמנים לרחמנים, תפתחו, שלג בחוץ, קור בחוץ. תנו להיכנס, צלחת מרק חמה. יהודי התחיל להתלבט, יש לי עכשיו כוח לנודניק הזה. הוא עכשיו ייכנס, יתחיל לפטפט איתי, ספר לי כמה הוא בא מהקור, כמה אין לו כוח, כמה קשה לו. ואני אליהו הנביא, אני לא אפספס אותו בלילה 1,000. החליט שהמסירות נפש שלו קודמת, והוא לא פותח לו. נו, הגיעה זריחת החמה, ואליהו לא בא. הוא הולך לרבי שלו, אומר, רבא, זה לא בסדר, זו תורה וזו שכרה, אני למדתי, הקדוש ברוך הוא לא משלם. אומר לו הרב, תספר לי איך היה הלילה האחרון, הוא מספר, למדתי 12 בלילה, בא איזה לודניק בחוץ, רוצה להיכנס. אומר לו הרב, תשמע, זה היה אליהו הנביא, אבל לא ראית את אליהו הנביא, לפחות למדת ממנו תובנה חשובה, שבשביל לראות את אליהו הנביא, צריך לפתוח את הדלת ליהודי אחר. בשביל לפתוח, לראות את אליהו הנביא, צריך לפתוח את הלב למישהו, להכין צלחת מרק. זה הדרך לראות את אליהו הנביא. אז מה צריך לעשות? יש משהו שצריך לעשות בשביל שבברית מילה הבאה, בליל הסדר הבא, נראה את אליהו הנביא? איך הוא נראה? הוא בן אדם, הוא מלאך, מה הוא? איך הוא חי כל כך הרבה שנים? באמת, אנחנו רוצים להאמין לסיפור הזה. איך הוא חי כל כך הרבה שנים? יש הרי מוות, זה עניין ביולוגי. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, זה לא הרופאים המציאו. זה לא איזה המצאה של הרופאים. הקדוש ברוך הוא קבע בתורה שלו. והיו ימיו 120 שנה, ואנחנו רואים שזה עובד. אדם חי עד 120 שנה, לא חי יותר מזה. משה רבינו חי 120 שנה. אהרון 123, יותר מזה לא חיים. אליהו הנביא צריך להיות בין לפחות 3,000. פנחס זה אליהו, הוא צריך להיות בין 3,300. אז איך פתאום אדם אחד זוכה לחיות? אז מי הוא? איך רואים אותו? האם הוא בן אדם? האם אפשר לזהות אותו? ב', איך הוא יכול לנצח את המוות? מה הוא עשה שינצח את המוות? זה נגד הגזרה שהקדוש ברוך הוא עצמו קבע, והיו ימיו 120 שנה. וג', וזאת השאלה שאנחנו הכי הרבה רוצים להאריך בה, כי לא חוכמה לדבר אל אליהו, צריך להיות אליהו, צריך לדעת לפתוח בשבילו את הלב, איך הוא זכה? מאיפה נולדה הדמות הזו? אם יש מישהו שעתיד לבשר את הגאולה, זה צריך להיות משה רבינו. משה גואל ראשון, הוא הוציא את ישראל ממצרים, הוא התחיל את תהליך הגאולה. אם יש לקדוש ברוך הוא פינוק כזה, שאפשר לחיות לעולם, יש לו כרטיס כניסה לגן עדן שאפשר לעלות לשם עם הגוף, למה משה רבנו לא עולה לשם עם הגוף? למה התורה תספר שמשה רבנו ימות ויתאמן בבערבות מואב? לא מגיע למשה רבנו? כל השס מלא תיקו. מה זה תיקו? תשבי את הרץ קושיות והבעיות. יש לחכמים שאלה, לא יודעים מה לענות, אומרים בסדר, נחכה לאליהו. על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא, נחכה לאליהו. מה זה נחכה לאליהו? אין לנו משה? אין לנו מוסר תורה? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. איך נכנס אליהו למשוואה הזאת? מאיפה הוא צמח? למה לא ירמיהו? למה לא יחזקאל? למה לא ישעיהו? כל בני דורו לא. משה ואהרון לא. מרים לא. פתאום, משום מקום, נולד אליהו הנביא. אז מי הוא, מה הוא, ומה הוא עשה כדי לזכות בחיי נצח? כדי לעלות לשמיים עם הגוף? מה צריכים לעשות כדי כבר לזכות לתחיית המתים, שהגוף של כולנו יחיה לנצח? אנחנו לא רק רוצים לדבר על אליהו, אלא להיות אליהו, להבין מה הוא עשה כדי להיות אליהו, וללכת בדרך הזו. ובדיוק בכיוון הזה יש אנקדוטה, אני לא יודע מה המקור שלה, אבל היא מתוקה, יפה כל כך. גם כן, חסיד שבא לרבא שלו, והוא רוצה לראות את אליהו הנביא. אומר לו הרבי, תשמע, תלך, זה היה ערב פסח, תלך לקצה העיירה, יש שם בית של אלמנה ענייה, שים אוזן על החלון, תקשיב מה קורה שם. ככה תראה את אליהו הנביא. הוא הולך שם ערב פסח, הוא שומע את הילדים בוכים, אישה חיה אלמנה, בעלה הלך, והיא חיה לבד עם 5, 6, 7 ילדים. והילדים בוכים, אמא, אנחנו חג עוד מעט, אנחנו רוצים בשר, אנחנו רוצים דגים, רוצים מכנסיים חדשות, לכל החברים יש חליפה חדשה לחג, רק אנחנו גלמודים. והאמא בוכה, מה יכולה להגיד? נחמרו רחמה, נו, הלך הביתה, מי לעסק? עם אוכל, עם מצות, עם יין, עם בשר, קנה מתנות לילדים, בגדים לילדים, זרק מהחלון וברח. אחרי שבוע הוא הולך לרב, מה עכשיו? הרב אומר לו, לך עוד פעם, תשים עין האוזן על החלון. הוא הולך עוד פעם, הוא שומע את הילדים בוכים, אמא, מה יהיה השבוע? יהיה אוכל, חול המועד, יהיה מה לאכול. האמא אומרת, ילדים יקרים, שבוע שעבר הקדוש ברוך הוא שלח לנו את אליהו הנביא. מי יודע, אולי ישלח אותו השבוע עוד פעם. אז הוא הבין שאליהו הנביא לא בא מבחוץ, הוא בא מבפנים. לאליהו הנביא לא מחכים, אליהו הנביא צריך להיות. תהיה אליהו הנביא, תתנהג כמו אליהו הנביא, אז כבר מצאת אותו, אז כבר ראית אותו. מה צריך לראות אותו בתמונות? צריך לראות אותו במציאות. כשאתה מתנהג כאילו, אתה פותח את הדלת ליהודי שצריך, אז אתה, אליהו הנביא, כבר ראית את אליהו הנביא. אז זה גם הכיוון של השיעור שלנו, בעיקר להבין, לא רק איך הוא חי, אלא איך הוא נהיה אליהו הנביא. מה עושה אותו האדם שמנצח את המוות, האדם היחיד בהיסטוריה, שמנצח את המוות, מת חי, מלאך אדם, שילוב של מלאך ואדם. איך זה עובד? אז אולי גם אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות עוד צעד קטן כדי לזכות כבר באמת, לראות אותו, לבשר את הגאולה ולזכות לתחיית המתים, שגם אנחנו בעזרת השם, בילה המוות לנצח, נזכה לראות בשורות טובות. אז בדיוק בעניין הזה נקדיש את השיעור לעילוי נשמת אהובה ליבה, בת רבי יעקב אליעזר, שהיורצייט היה ביום שישי, ט' בתמוז. עוד מישהו ביקש, פנחס בן סול, גם 11 חודשים לפטירתו, של הנשמות תהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחות, לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים. אנחנו מדברים כמובן השבוע על אליהו, כי השבוע נולד אליהו הנביא. ההופעה הראשונה של אליהו הנביא היא הן בפרשה והן בהפטרה. אנחנו נכנסים השבוע לימי בין המצרים, זאת אומרת השנה זה עוד לא ימי בין המצרים, אלא רק שבת שחל ב-17 בתמוז. אבל פרשת פנחס היא פרשה עם ריח קצת של גלות, ריח של בין המצרים, ריח חמוץ מתוק, קיץ בחוץ, אולי אנשים חושבים על חופש, אבל אצל יהודים זה פרשה שמזכירה לנו את האבל על חורבן הבית, כי הפרשה הזו תמיד נקראת או בתוך שלושת השבועות, או כמו השנה, בשבת שחל ב-17 בתמוז. אז בעצם היא מתחילה את בין המצרים. מה הקשר שלה לבין המצרים? כי היא מתחילה עם פנחס, היא גם נקראת על שם פנחס. פנחס זה אליהו, מבשר הגאולה. השבוע נולד את הגאולה. אנחנו לא קוראים את הפרשה הזו בגלל הגלות, אלא בגלל התקווה, בגלל הנחמה, בגלל הגאולה, השבוע נולד את הגאולה. אנחנו מתחילים את הפרשה עם השכר של פנחס. אין בכל התנ"ך אדם שמקבל כזה שכר כמו פנחס. הקדוש ברוך הוא יוצא מהכלים שלושה פסוקים בתורה, לשפוך עליו הבטחות, להגיד לו, היה כדאי מה שעשית. למה? כי כמו שנאמר עוד מעט, כולם היו נגדו. אף אחד לא אוהב קנאים. כשבא אדם ומוציא חרב והורג נשיא שבט מישראל, הנטייה של כולנו היא להיות נגדו. מי אתה? מה אתה? רוצח? מה אתה בדין? אתה סנהדרין? מי מינה אותך? משה רבנו עומד פה. 70 זקנים עומדים פה. הכהן הגדול עומד פה. מה אתה מתערב? מי אתה? והיו לו את כל הסיבות שכולם יהיו נגדו. כי אמנם הוא היה מצד אבא שלו, נכד של אהרון הכהן, אבל מצד אמא הוא היה נכד של יתרו. הוא בא מבית של עובדי עבודה זרה. הוא בא מבית של אנשים אכזריים שפיתמו עגלים לעבודה זרה. אז אתה אכפת לך יותר מכולם? אתה קנאי? לא! אתה יצור נמוך שמחפש לבלוט. שמחפש, אתה בא ממשפחה כזו, אז מצאת מקום שידברו עליך, שישמעו עליך, ורצחת והרגת נשיא שבט. הקדוש ברוך הוא יוצא מהכלים להבטיח לו הבטחות. ובעיקר מבטיח לו שתי הבטחות. ההבטחה השנייה, הבטחה מוכרת. נתתי לו, אנחנו אומרים את זה, ונתתי לו ברית כהונת עולם. מה זה ברית כהונת עולם? קודם כל אומרים המפרשים, שפנחס עצמו יהיה כהן. פנחס עד עכשיו לא היה כהן, זה מאוד מעניין. למרות שהפרשה מתחילה, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, פנחס הוא בן של כהן ונכד של כהן. הוא אמור להיות בעצמו גם כהן, אבל לא. אומרים המפרשים שמי שהיה כהן זה אהרון ואלעזר, והילדים שנולדו אחר כך. הילדים שנולדו מאותו רגע שהם התכהנו והלאה. אבל הילדים שנולדו קודם לא היו כהנים. זאת אומרת שפנחס היה כאילו הכבשה השחורה של המשפחה. אבא שלו כהן, סבא שלו כהן, אחים שלו הצעירים כהנים, הוא לא כהן. ואז ברגע הזה הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה כזה משרת מסור, כל כך אכפת לך, אתה מתמנה לכהן. יותר מזה מובא בספר דברי הימים, שמזרעו של פנחס היו 21 כהנים גדולים. אומר אבן עזרא, מה זה ברית כהונת עולם? לא רק שהוא היה עצמו כהן, ברית כהונת עולם, מה הדגשה כהונת עולם? הרי כל כהן הוא כהן לעולם, זה עניין של גנים, זה לכל הדורות. מה זה ברית כהונת עולם? הכהנים הגדולים החשובים הראויים באו מזרעו של פנחס. לא מהאחים שלו, בני אלעזר, נכדי אהרון הכהן, אלא ממנו. זאת אומרת, ההבטחה השנייה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו היא מאוד פשוטה, עליה אין מה לדבר. אתה תהיה כהן, והילדים שלך, הנכדים שלך, יוחזו בכהונה הגדולה. לא יהיו סתם כהנים אדיוטות כמו שאר הכהנים, אלא יהיו כהנים גדולים. נקרא את זה, מובאה מספר אחד, וידבר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו. אז ההבטחה, נתחיל מההבטחה השנייה, מה זה כהונת עולם? אף שכבר ניתנה כהונה לזרע אהרון, והרי פנחס הוא נכדו, לא ניתנה אלא לאהרון ובניו ולתולדותיהם, שהתיילדו אחרי משכן. אבל פנחס שנולד קודם, לא נמשך להנהגה עד כאן, מוסיף אבן עזרא, ברית כהונת עולם נצח. כי הכהנים הגדולים הראויים, זה אני מוסיף, כי היו הרבה כהנים גדולים, אבל הראויים היו מבני פנחס. כמו בדברי הימים א' ה', שמונה 21 כהנים מזרע פנחס, כהנים גדולים, עד סופים מבית ראשון. אבל מה היה ההבטחה הראשונה? זה הנושא שלנו היום. לפני ברית כהונת עולם, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אנחנו אומרים את זה בכל ברית מילה, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? מה זה ברית השלום? בפשטות, ככה מסבירים חלק מהמפרשים, זה ההסבר הכי פשוט, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשמור עליו. כי מי שהורג, יש הרבה שרוצים להרוג אותו. כל אחד מבין שפנחס נקלע לסכנת חיים נוראית. אדם שמקנה ומתפרץ עם חרב, להרוג גבר שהוא נשיא שבט מישראל. לא סתם נשיא שבט, נשיא שבט שמעון. שהשמעונאים כידוע, כלי חמאס מכורותיהם. האישה היא ביתו של מלך מדיין. הוא מסתכסך פה להבדיל עם שני שבטים, שכל אחד יש לה כמה קנאים שינקמו את הכבוד שלהם. אז בפשטות מה מבטיח לו הקדוש ברוך הוא? הנני נותן לו את בריתי שלום. אני אשמור עליו, עשית בשבילי, אני אשמור עליך. אבל דווקא החכמים, תרגום יונתן בן עוזיאל, כל המדרשים, מדרש רבי, אלקוט שמעוני, כל המדרשים לדורותיהם, מטילים פצצה. פנחס קיבל הבטחה עוצרת נשימה, שלפניה ואחריה לא הייתה עוד בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא אומר, פנחס לא ימות. פנחס זה אליהו. פנחס יהפוך להיות אליהו, ואליהו יהיה מבשר הגאולה. פנחס ירד לעולם שוב, או בנשמתו של אליהו, או שפנחס עצמו זה אליהו. אולי נספיק קצת בשיעור להאריך בזה, האם מדובר ממש באותו אדם, או בשתי נשמות שהתגלגלו אחת בשנייה? על כל פנים, פנחס יהפוך להיות אליהו, ואליהו יהפוך להיות מבשר הגאולה. זאת אומרת שבעצם הוא מקבל חיי נצח. למה? כי אליהו היה 500 שנה אחרי הפרשה הזו. אליהו היה בימי אחאב, 100 שנים אחרי דוד המלך. דוד המלך הוא 400 שנה אחרי הכניסה לארץ. אנחנו עומדים רגע לפני הכניסה לארץ. אם פנחס יהיה אליהו, זאת אומרת שהוא יחיה 500 שנה. אם אליהו יבשר את הגאולה, מאז ימי אחאב עברו כבר 3,000 שנה, 2,800 שנה. זאת אומרת שמדובר פה על הבטחה לאדם שמקבל חיי נצח. שלא ימות, שינצח את המוות. למה ברית שלום? איך הגיעו לזה המפרשים מהמילים ברית שלום? קודם כל, ברית זה מושג של נצח. ברית זה מושג שלא נגמר אף פעם. והייתה בריתי איתו החיים והשלום. מעבר לכך, אומר המדרש, נקרא את זה מבפנים, אתה היית מלאך השלום, אתה פייסת ביני ובין עם ישראל, אתה תהיה מלאך השלום. ברית שלום פירושו, אתה תעשה שלום ביני ובין עם ישראל, מתי? בגאולה. מתי? היום יש מתח בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. יבוא המשיח, הכל יסתדר, הכל יהיה ברור, הכל יהיה מובן, כל הצרות יהיו ברורות. אנחנו נבין מה הוא מתכוון בכל הניהול של העולם שלו. אומר הקדוש ברוך הוא לפנחס, אתה התחלת את השלום ביני ובין עולמי. כשחיסלת את זוג המורדים האלה, אתה תהיה לעתיד לבוא. מלאך השלום, פנחס זה אליהו, מפה זה לקוח. הדבר המדהים הוא, שזה נשמע לנו כמו מדרש, אתה אומר, וואו, אין לנו ראיות. דבר מדהים. בנביא עצמו אתה רואה שפנחס חי לפחות 400 שנה. זה לא מדרש, זה לא קבלה, זה לא זוהר, למרות שאין להמעיט בדברים האלו. אבל בנביא עצמו כתוב שפנחס חי לפחות 400 שנה. יש אזכור של פנחס בראשית ההתיישבות בירושלים. דוד המלך כובש את ירושלים, זה כבר אחרי כל תקופת השופטים, אחרי שאול, אחרי שמואל. 400 שנה אחרי הכניסה לארץ, כתוב, נקרא במובא 2, דברי הימים א' ת', ובירושלים ישבו מן בני יהודה, ופנחס בן אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים. בירושלים, כבשו את ירושלים 400 שנה אחרי הכניסה לארץ. ופנחס בן אלעזר, נגיד ושר עליהם לפנים. זאת אומרת, כבר בנביא אתה רואה תופעה שאנחנו לא מכירים. אחרי המבול אנשים חיו 100 שנה, 120 שנה, לא חיו יותר, אין יותר מזה. ויש אדם אחד שנהנה מאיזשהו כרטיס אחר. מאיזה צורת חיים אחרת. אגב, זה אפילו ברמב״ם. זה כל כך מדהים, זה לא מדרשים. אפילו ברמב״ם. הרמב״ם בשלשלת הקבלה, בתחילת ספר הרמב״ם, תחילת משנה תורה, תחילת הסדרה הגדולה, הרמב״ם מתאר את העברת המסורה. שלשלת הקבלה, איך עברה התורה עד ימיו של הרמב״ם? מי העביר מדור לדור? תמיד אנשים אומרים, אולי המציאו, אולי בלפו, אולי דחפו שם דברים. מי היה הרשם הרשמי להעביר מדור לדור? והרמב"ם מתאר, הוא אומר, יהושע קיבל ממשה, הזקנים קיבלו מיהושע. ושמואל, סליחה, ואלי קיבל מהזקנים ומפנחס. אבל אלי היה 300 שנה אחרי הכניסה לארץ. כן, אז זקנים, נביאים זה יותר מאוחר, אבל זקנים זה בעצם השופטים. אומר, אלי הוא הממוצע בין הזקנים לנביאים, ואומר לך הרמב״ם שאלי קיבל מהזקנים ופנחס, אבל אלי היה 300 שנה אחרי הכניסה לארץ. זאת אומרת, אפילו בניגלה, אפילו בצורה הכי פשוטה, אתה מבין שפנחס זה איזושהי תופעה שאנחנו לא מכירים. חי הרבה שנים. שואל הרלב"ג, אם פנחס חי כל כך הרבה שנים, למה אנחנו לא רואים אותו? מה פתאום בסוף חייו, אחרי 400 שנה, אני פתאום מקבל אזכור? דע לך, בירושלים יושב נגיד ושר בשם פנחס. למה הוא היה כהן גדול? לא היה כהן גדול 300 שנה. למה הוא לא היה? הוא הרי בנו של אלעזר בן אהרון הכהן. הוא היה צריך להמשיך, הוא היה צריך להיות המלך. מה פתאום מחפשים שופטים? יפתח, גדעון, כל יום מחפשים שופט אחר. כל 20 שנה, שמשון. יש לך את פנחס. אומר הרלב"ג דבר מדהים, שזה סימן, זה מה שמחבר אותו לאליהו. הוא היה טיפוס כזה שנכסה ונגלה. מין טיפוס מסתורי כזה, שפעם נמצא, פעם לא נמצא. פנחס לא היה אדם נורמלי, אדם מיושב, ש-400 שנה ידעו מה הוא עושה. יש מין טיפוסים כאלה שבאים והולכים, נעלמים, שצריכים אותם, הם חוזרים, שלא צריכים אותם, הם נעלמים. זאת אומרת, פנחס זה אליהו, פנחס מתחיל צורת חיים חדשה, של אדם שחי המון שנים, אבל לא בדיוק יודעים מה איתו. הוא בא והולך והולך ובא, הוא בא כשצריכים אותו. אז אומר הרלב"ג, לכן כל השנים הוא לא היה תפוס במשרה. עם זאת, חשוב לומר, יש לפחות סיפור אחד בחז"ל שאומר שפנחס כן היה תקופה כהן גדול. וגם זה 300 שנה אחרי הכניסה לארץ. משה רבנו חי 120 שנה. פנחס חי לפחות 300 שנה או 400 שנה. אגב, לא כתוב מתי הוא מת. אולי הוא חי. לא כתוב בכלל שהוא מת בתנ"ך. כתוב רק מתי הוא חי. אני לא יודע מתי הוא מת. אולי עד היום הזה אולי, אני לא יודע. אבל על כל פנים כתוב מתי הוא היה, זה כתוב. כן, אז עוד רגע נגיע לאליהו, עוד לא הגענו לשם. על כל פנים, לפני זה, יש דבר מדהים. לשון הפסוק שעכשיו קראנו, הוא פנחס בן אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים. והשם עמו, לשון הנביא. לפנים. משמע שהיה נגיד עליהם פעם והפסיק. משמע שירד מגדולתו. אומר רש"י כן, היה אירוע 100 שנים קודם, שבגללו הוא ירד מגדולתו, נבין את רצף השנים. 100 שנים קודם, שזה 300 שנה אחרי הפרשה שלנו. והבן אדם עוד פועל ומאוכזבים ממנו, אז הוא יורד מגדולתו. מה קורה פה? יש סיפור, חז"ל מספרים. אותה תקופה של השופטים, היה אחד השופטים מפתח הגלעדי. והוא יוצא למלחמה בבני עמון. העמונים באים עלינו, עמון ומואב, באים מהמזרח, מכיוון ירדן, עולים עלינו ומגייסים את יפתח שיעזור, והוא גיבור חיל ויוצא למלחמה. הוא היה מאוד במתח, הוא לא ידע מה יהיה, הם היו חזקים, והוא עושה שטות. הוא נודר, כן, הוא נודר שהראשון שיצא מביתו יהיה קורבן להשם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה שיהיה, ראשון אתה מקבל. והוא חוזר מהמלחמה, ומי יוצאת לקראתו? הבת שלו, יוצאת בפרחים ואורז, לקבל את המנצח מהקרב, לקבל את אבא שלה. והיא נותנת צרחה. כי הוא זוכר את ההבטחה, את הנדר שלו, שהיוצא יהיה קורבן להשם. והוא הולך ויש דעות, האם חס ושלום חלילה שחט אותה כעולה, או ששלח אותה למדבר, עד סוף ימיה, ועד שהם מתה שם מרעב או בדרך אחרת, מבדידות. שואלת הגמרא, מה קרה לך? למה לא הלכת לכהן הגדול להפר את הנדר? הרי יש לנו שבוע הבא, אני נקרא פרשת מטות. יש דרכים להפר נדר, נדר זה לא מציאות סופית. אם אדם נדר ויכול להוכיח שהוא לא הבין מה הוא אומר ולא התכוון למה שהוא אומר, יש אפשרות שהכהן יפר את הנדר. למה לא הלכת לכהן הגדול? אומרת הגמרא, זה הייתה משחקי כבוד. הוא אמר, הכהן יבוא אל המצביא. והכהן אמר, המצביא יבוא אל הכהן. וככה בגלל המשחקי כבוד, האידיוטים האלה, חס ושלום, הבת שלו הלכה כקורבן. שואלת הגמרא, מי היה הכהן גדול העקשן הזה? אומרת, יפתח. אז אומר, לכן הפסוק רומז, סליחה, פנחס. לכן הפסוק אומר, נגיד היה לפנים השם עמו, שלפנים השכינה שרתה עליו. ואחרי זה, בגלל העקשנות, השכינה ירדה ממנו. על מה מדובר? 100 שנים לפני כיבוש ירושלים, שזה 300 שנה אחרי הפרשה שלנו. אז אתה רואה שכשחז"ל אומרים פנחס זה אליהו, יש פה סיפור. פנחס הוא דמות מהאגדות. הוא דמות שהיא בכלל לא דומה לכל מה שאנחנו מכירים. הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא איזושהי הבטחה לחיי נצח. בואו נקרא את זה, אני חוזר אחורה המובאה הקודמת. בריתי שלום, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל.
הרני קוראת עמו ברית שלום, ויעשנו מלאך קיים, ויחיה לעד לבשר הגאולה.
הוא התחיל את השלום, הוא יהיה מלאך השלום. הוא יבשר את הגאולה, את השלום ביני ובני ישראל.
מוסיף הילקוט שמעוני, פנחס זה אליהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא, אתה עתיד ייתן שלום ביני לבין בניי, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם, וישיב לבבות על בנים.
מה התפקיד הכי רשמי של אליהו הנביא? אומר הנביא מלאכי, הפטרת שבת הגדול, לכן היא נקראת שבת הגדול, בגלל הפסוק הזה, ככה מסתיים את הפטרת וארבע, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אנחנו מובטחים שמשיח לא יבוא פתאום, תהיה זעקת אמת. יום קודם יבוא אליהו הנביא, כתוב שהוא יבוא לטבריה, ומשם הוא ימשיך, יתגלה מלכה משיחה בהר הדגליל, ומשם הוא ימשיך לכל מקום ויבשר, משיח בדרך, רוצו למקווה, תתכוננו, מחר הוא בא. אז זה מה שמבטיח הקדוש ברוך הוא לפנחס, הנני נותן לך את בריתי שלום, אתה תהיה מבשר הגאולה, אתה תהיה מבשר השלום, כי התחלת עכשיו במסירות נפש את השלום ביני ובין בניי. אותו סיפור שיש של פנחס, אותו סיפור שיש של אליהו. אמרנו שההופעה האחרונה של פנחס היא תחילת ההתיישבות בירושלים, 400 שנה אחרי הפרשה שלנו, חולפות עוד 100 שנה. ירושלים מתפרקת, זאת אומרת מלכות ישראל מתפרקת, שלמה הוא המלך האחרון, אחריו מתפצלת המלוכה לשניים, מלכות ישראל, שתי מדינות לעם אחד, מלכות ישראל בשומרון, מלכות יהודה בירושלים, אין מעבר, יש חומות, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לעבור משומרון לבית המקדש. 350 שנה, לא יכולים לעלות לבית המקדש. ירושלים, גדר הפרדה בתוך הארץ בין יהודים ליהודים. ושם מולכים מלכי ישראל, כולם רשעים, כל אחד יותר מהשני, עד שמגיעים אחאב ואיזבל, מביאים את זה לשיא. אחאב, מלך ישראל, מתחתן עם אישה צידונית, והיא עובדת אלילים. והיא, כמו שאומרים פעם קלפת, היא יודעת מה שהיא רוצה, מה שהיא עושה בחיים. ממלאת את הארץ בכהני בעל, והם מביאים פה עבודה זרה, כולם, וזה מדליק, זה מעניין, ואין פה נביאים חזקים כנגדם, והם ממלאים את הארץ בעבודת אלילים. עבודת אלילים פורחת. והם מושחתים, הסיפור עם נבות הישראלי, הם רוצים את הכרם על יד הבית שלהם, והם הורגים את נבות להשתלט לו על הכרם. בקיצור, זוג דורסני ששולט פה בארץ באגרוף ברזל, ואף אחד לא יכול להתחיל איתם. מספר הנביא על דמות שקמה פתאום, אליהו הנביא. אנחנו מדברים 100 שנה אחרי ההופעה האחרונה של פנחס. מופיע אדם, קנאי, בדיוק כמו פנחס, זה עוד קו שמחבר בין פנחס לאליהו, גם באריכות הימים וגם באופי, בסגנון עבודה. היו נביאים של נחמה, נביאים של חס ושלום, של איומים, של ירמיהו, נביאים של תוכחה, נביאים של חסד, נביאים של השראה, יחזקאל, ישעיהו. אליהו זה נביא של תוקף, נביא של גבורות. הוא קם והוא מכריז ששלוש שנים לא יהיה גשם, עד שאנשים יפסיקו לעבוד אלילים. ושלוש שנים אין טיפת גשם, עד כדי כך שהוא עצמו אין לו מה לאכול. והוא צריך ללכת לאישה הצרופית שהיא תציל לו את החיים ותביא לו מעט לחם. אחרי שלוש שנים הקדוש ברוך הוא אומר לו, די עם זה, תעשה משהו, תעצור בדרכים אחרות, אבל כולם ימותו פה, יש לי אחריות לבני האדם. וזה הפטרת פרשת כי תישא, אליהו בהר הכרמל. הוא עולה על הר הכרמל, והוא עושה את המבחן הגדול, איפה תרד האש, והוא בטוח שהוא ניצח אותם. אבל הוא לא מבין שאי אפשר לנצח עבודה זרה, זה יצר. עם ניסים, אנשים לא משתנים. ולא רק ששום דבר לא קורה, אלא איזבל רודפת אחריו להרוג אותו. וזה הפטרת הפרשה שלנו, אחרי הפטרת פרשת כי תישא, איזבל רודפת אחריו להרוג אותו. והוא צריך לברוח להר חורב, הר האלוקים, והעורבים מביאים לו אוכל כדי שהוא יתקיים, הוא נשאר לבד, והוא צועק, כנו קינאתי להשם צבקות, הוא אומר, עזבו את בריתך ואת מזבחותיך עזבו. אין עם ישראל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא יהיה יותר, כולם עזבו אותך, אני היהודי האחרון. הסגנון הזה של הקנאה לא מתאים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, תחזור, תמשח את אלישע, ואז מגיע הסוף שהוא עולה בסערה השמיים. האדם היחיד בתנ״ך שלא מת, וזה סיפור בנביא עצמו, האדם היחיד בתנ״ך שעולה עם הגוף שלו השמיים. אז אנחנו רואים את הדמיון הכפול בין פנחס ואליהו, שני אנשים שלא מתים, ושני אנשים שפועלים בקו של תקיפות וקו של גבורות, ואנחנו שואלים את השאלה הפשוטה, את כל השאלות הפשוטות, מה הפשט שהם לא מתו? הוא חי, אז למה לא רואים אותו? איך הוא נראה? מה צריך לעשות בשביל לראות אותו? איך הוא חי כל כך הרבה שנים? איך הוא ניצח את המוות? ולמה הוא? למה לא משה רבנו? אם יש לקדוש ברוך הוא פטור כזה ממוות, שהוא יכול לאפשר לאנשים לחיות לעולם, לא מגיע למשה, לא מגיע לאהרון, לא מגיע ליחזקאל, לירמיהו, ישעיהו, מה פתאום פנחס זה אליהו, שמכל בני האדם הם אלה שחיים לנצח? מה המשמעות של האנשים האלה? אז קודם כל נגיד, אני אגיד כמה פרפראות מאוד יפות היום, שגם בשבילי היו חידוש בעקבות הכנת השיעור. הנקודה הראשונה, על המת החי הזה. למה אנחנו לא רואים את אליהו? התשובה היא שלאליהו הוא יצור היברידי, יצור משולב, יצור כליים. הוא בא גם כמלאך וגם כבן אדם. יש שליחויות שהוא עושה כמלאך, ולכן לא רואים אותו. ולכן הוא יכול להיות בכל כך הרבה מקומות בו זמנית. יש שליחויות שהוא מרחף כמלאך, הוא פושט את לבוש הגוף, והוא בא כמלאך. ויש שליחויות שהוא עושה כאדם, ואז הוא מוגבל בהגבלות של בני אדם. מה אני מדבר? דבר מאוד פשוט. אנחנו במוצאי שבת מזכירים את אליהו הנביא, נכון? ככה מנהג, כתוב, מובא בטור, שמנהג להזכיר, ומזכירים אליהו במוצאי שבת. כל קהילה כמנהגה, אצלנו בבית אבא שלי היה שר, היה לו שיר, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, היה לו שיר כזה שחוזר על עצמו, שהיינו רוקדים כל מוצאי שבת. כן, אז כתוב בטור, מזכירים את אליהו, למה? להזכיר לו שהוא יכול לבוא. למה? כי בשבת אליהו לא מגיע. הוא אמור לבוא לבשר על הגאולה יום קודם. כתוב, אומרת הגמרא, בשבת הוא לא יכול לבוא. למה? כי הוא צריך, אליהו הרי מרחף, הוא לא הולך ברגל. אם הוא הולך ברגל, לא יוכל להספיק את כל הארץ. הוא צריך ללכת ומרחף למעלה מעשרה טפחים. השאלה אם יש תחומים למעלה מעשרה, אם מותר לו לרחף, הוא עובר את תחום שבת. אם נגיד שיש תחומים למעלה מעשרה, הוא לא יכול לרחף בשבת, אז בשבת הוא לא יכול לבוא, הוא מנוע. לכן מזכירים את אליהו במוצאי שבת, להגיד לו, אליהו יקירנו, יצא השבת, אנחנו פותחים רשת א' לשיר עליך, אתה יכול לבוא, אתה יכול לבוא כבר. כתוב על זה, שתמיד אומרים, איך מחכים לו שהוא יבוא, איך מחכים למשיח? פיקוח נפש, שכן יבוא, העיקר שיבוא. על זה שואלים הרי, איך מחכים לאליהו למשיח שיבוא, הרי אליהו לא בא, אז הוא לא הקדים אותו. אז אומרים שאליהו עונה כל כך הרבה שאלות, יענה גם את השאלה הזו. על כל פנים, אז מצד אחד למדנו שאליהו, אם הגמרא אומרת שהוא לא יכול לעבור עשרה טפחים, שהוא לא יכול לעבור תחום שבת, זאת אומרת שהוא יבוא לבשר את הגאולה בגופו. אם היה בא כמו מלאך, אז כל הדינים נוחלים עליו. הוא צריך ללכת, להתקדם, מעל עשרה, מתחת עשרה, אבל הוא מתקדם באיזושהי דרך. ולכן מזכירים אותו מוצאי שבת, זאת אומרת שיבוא לבשר את הגאולה בגופו. כולנו נראה אותו. מצד שני, אנחנו עושים בריתות מילה בשבת. גם באוסטרליה וגם בראשון לציון. איך הוא יכול להיות בשבת עם כל כך הרבה מקומות? אם הוא בא כבן אדם, ומוגבל מהלכות שבת, איך הוא יכול לבוא לכל הבריתות מילה ביחד? אז זה סתירה. מצד אחד אתה אומר שלבשר את הגאולה הוא לא יכול לבוא בשבת.
איך הוא
שותה את
היין
ולסדר? אצל כולם. אני זוכר שהיינו יושבים כילדים ומודדים את הטיפות, האם ירד או לא.
הייתי
מזיז את השותה. כן, מזיז, לראות אם ירד קצת. אז מצד אחד, איך הוא יכול לבשר את הגאולה הוא לא יכול לבוא בשבת. מצד שני אתה אומר שבברית מילה הוא כן נמצא בשבת. איך הוא עובר מאוסטרליה לניו יורק, לארץ ישראל, איך הוא יכול לעשות את הסיבוב הזה? עוד דבר מאוד מעניין. הגמרא מספרת שרבא כמדומני, כן? בבא מציע קוף י' ד', רבא פגש את אליהו הנביא בבית הקברות. היה שם איזושהי התרחשות בבית הקברות, הוא רואה מולו את אליהו הנביא, יודע לזהות אותו, ראה אותו בלבוש אדם. שאל אותו, מה אתה עושה פה? אתה הרי כהן? למה? כי אליהו פנחס זה אליהו, פנחס הוא הרי כהן. אז מה אתה עושה בבית הקברות? אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה למדת הלכות טהרות? זה בית קברות של גויים, בית קברות של גויים לא מטמא. משמע שהוא ראה אותו בגופו, ודיני טומאה וטהרה חלים עליו, כמו שהלכות שבת חלות עליו, אז איך בברית מילה הוא יכול לטייל בכל כך הרבה מקומות? אז יש יסוד שכתוב בחתם סופר, שאומר, אליהו הנביא הוא מת חי, הוא מלאך אדם, הוא שילוב של מלאך ואדם. יש שליחויות שהוא עושה כמלאך, יש שליחויות שהוא עושה כאדם. לבשר על הגאולה הוא צריך לבוא בגופו. אחרת איך המוסלמים יתנו לו לעלות להר הבית? הם צריכים לראות אותו. הוא צריך להגיד לנו שהוא מגיע, הוא לא יכול לבוא כמלאך. לבשר על הגאולה הוא יבוא כאדם בלבוש בשר ודם, עם ידיים ורגליים. אם הוא בא כלבוש בשר ודם, הוא חייב בדיני שבת. הוא לא יכול לדלג בשבת. לברית הוא בא כמלאך. לברית הוא לא בא בלבוש אדם, הוא בא רק עם הנפש. הוא בא רק בצורה הרוחנית שלו, במילא הוא יכול לטייל בכל כך הרבה מקומות בו זמנית. זאת אומרת, החתם סופר אומר דבר מעניין, שמבחינה חסידית הוא לא מתאים לפי מה שנאמר עוד מעט. הוא אומר שכשאליהו עלה בסערה השמיימה, הגוף שלו נשאר בעולם, והוא עלה רק עם הנפש. ולפעמים הוא יורד ולובש חזרה את הגוף. ולפעמים הוא יורד, יורד רק עם הנפש. אז אם בא אדם ואומר, הוא בברית, למה לא ראיתי אותו? כי פה הוא בא עם הצורה הרוחנית שלו. פה הוא לא לובש את הבגדים, פה הוא לא לובש את הגוף. כשיבוא המשיח, רבא ברבוע, פגש אותו בבית הקברות, עם הגוף, עם הפנים, עם הידיים והרגליים, ידע לזהות אותו. אז אם אנחנו שואלים איך הוא נראה, התשובה תלוי מתי. לפעמים הוא בא בלבוש מלאך, לפעמים הוא בא בלבוש אדם, זה רעיון שכתוב כבר בחתם סופר פשוט שלו בחלק ו'. בליקוטים סימן צדיק ח', כשעלה, אני קורא בסוף מובא השלוש, כשעלה אליהו בסערה השמיימה, נשמתו עלתה למעלה, אבל גופו נשאר בגובה עשרה טפחים, כך אומר החתם סופר. ולכן לפעמים יורדת נשמתו לבד, ואילו לעתיד תתלבש בגוף
והתגלה כבשר ודם, כי הוא הרי צריך להכשיר את העולם לגאולה. וכך נגלה לרבה בבית הקברות, ולכן הוא מוגבל בהלכות שבת, בהלכות תאומה וטהרה, חלים עליו דינים הלכתיים שחלים על כל אדם. אז הבנו, איפה הוא? מי הוא? תלוי מתי. בברית לא רואים אותו, בליל הסדר לא רואים אותו, הוא בא כמלאך, אז כנראה שהוא לא שותה מהיין. אבל לעומת זאת, בגאולה העתידה, פה הוא יבוא כאדם ולא יהיו טעויות. אנחנו נדע מי הוא, אנחנו נראה אותו, אנחנו נרגיש אותו, נבין שבזה מדובר. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לגשת לעיקר העניין ולשאול, מאיפה צצו הדמויות האלה? פנחס, אליהו, מבשרי הגאולה, יום קודם. ומה עם משה? מסכן, משה רבנו היה שם. ומה הוא שומע? שהקדוש ברוך הוא מתחנן כל כך הרבה להיכנס לארץ, לא למות. הוא שומע שלקדוש ברוך הוא יש דרך מילות לפתור אדם מגזירת המוות, וזה לא הוא. למה? מה פנחס עשה יותר טוב ממשה רבינו? מה אליהו עשה יותר טוב מירמיהו ויחזקאל, שפתאום הם הופכים להיות אותם דמויות שהם חיים לנצח ויבשרו את הגאולה, בפרט כמו שאנחנו אומרים עכשיו, שיש להם אפילו דמות הגוף. וזה מאוד קשה, כי הם היו נביאים של גבורות, הם היו נביאים של תוקף, הם לא היו בדיוק נביאים של חסד ורחמים. אז למה משה ואהרון עם אהבת ישראל שלהם לא זכו לזה? ודווקא הם עם התוקף כן זכו. אז אני רוצה לומר, ועוד שאלה שזה הרבה מפרשים שואלים, פנחס, תשבי יתרץ קושיות והבעיות, אליהו יתרץ קושיות והבעיות, שמשה רבנו יתרץ דברי הלכה. מה פתאום נכנס פוסק חדש לשכונה והוא מבשר דברי הלכה? מה משמעות העניין הזה? אז אני רוצה לומר שני רעיונות מיוחדים במינם, אחד כאילו פשוט, אבל ליל י"ב בתמוז הלילה, חג הגאולה של הרבי הקודם, ניצחונו של הרבי על הקומוניסטים, ניצחונה של יהדות רוסיה, אני רוצה שהיום אנחנו זוכים ברוך השם לראות את הניצחון הזה, ושהניצחון יהיה סופי, שתהיה ישועה ליהודים שם בכל מקום שהם צריכים. אז אני רוצה לומר מילה אחת על מסירות נפש, על פנחס, ואחר כך לומר רעיון אין סופי, שעליו היינו צריכים לדבר לילה שלם, אבל לא אספיק הרבה. מה עשה פנחס כדי לנצח, מה עשה אליהו ופנחס כדי לנצח את המוות? אז נתחיל עם הנקודה הראשונה, נקודה מאוד מיוחדת ופשוטה. מה המיוחד בפנחס יותר ממשה רבינו? פנחס היה מוכן לאבד הכל. פנחס זה מוסר, איך נגיד? פנחס זה תמצית היהודי. כשהקדוש ברוך הוא רואה מה שמפגין פנחס, את הדבקות שלו במשימה, את האומץ שלו ללכת ולפגוע באותו זמרי, אומר הקדוש ברוך הוא ניצחת אותי. כזה, מה? אני אסביר מה ההבדל בינו לבין משה, אני אסביר. אומר הקדוש ברוך הוא, כזאת אהבה אליי, כזאת יראת שמיים, כזאת אכפתיות לדבר הלכה, עוד לא ראיתי. עכשיו התחילה הגאולה. אתה ניצחת אותי, אני רואה את התוקף הזה. אני אומר, את התוקף הזה אי אפשר להפסיק. אתה התחלת, אתה תזכה לסיים ולהיות אליהו מבשר הגאולה. למה? משה רבנו עבד בלהיות משה רבנו. זו הייתה הקריירה שלו, זו הייתה השליחות שלו, זו הייתה ההצלחה שלו, זה היה הכבוד שלו. להוריד תורה, לחנך את עם ישראל, כמובן, הוא עשה את זה עד טיפה דמו האחרונה. אבל סוף סוף זה היה הוא. הוא לא הקריב משהו, הוא לא ויתר על משהו. הוא עשה את מה שהוא. משה קיבל תורה מסיני, זה היה הג'אב שלו. פנחס עמד לאבד הכל. כי אף אחד לא האמין לו שהוא התכוון לשם שמיים. לא הייתה לו שום סיבה לקום ולעשות, הוא התאבד כשהוא הלך. משה רבנו כשהניג את עם ישראל לא התאבד. עשה את מה שנועד לו, את מה שמיוחד לו, את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו. פנחס עשה מעשה מטורף, מעשה חסר סיכוי. הוא הולך והוא מתנפל על זמרי, הוא יודע שהוא יהיה הבא בתור, שיהרגו אותו, כי אף אחד לא יאמין לו שהוא התכוון לשם שמיים. למה? ההיתר, הסיבה שבגללה הוא עשה את זה, כי הוא נזכר הלכה. הוא רואה את, את זמרי מתקרב עם האישה. עם ישראל כולו עומד בהלם. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. מה עושים עכשיו? מתקרב עם המדיינית הזו לעיני כל עם ישראל. מה עושים עכשיו? מזה כבר לא נקום, כולם יודעים את זה. הולך להישבר פה טאבו שלא יהיה אפשר לתקן אותו אחר כך. ומשה רבנו לא מגיב. נזכר פנחס בהלכה שהוא שמע ממשה. הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. הוא ניגש למשה רבנו ואומר, שמעתי ממך הלכה כזו, זה נכון? אומר משה רבנו, תעשה מה שאתה חושב. סליחה, מי שאומר, שיעשה, מי שמביא את האיגרת, שיבצע אותה. למה משה רבנו עונה לו בצורה מתחמקת? כי את ההלכה הזו מותר לעשות רק לקנאי. רק מי שבאמת מתכוון לשם שמיים ב-100%, מותר לו לפגוע באדם אחר בבית דין שדה, בלי משפט. מי שיש לו איזה נגיעה, שהוא עושה את זה מצד אכזריות, מצד קיצוניות, מצד, בטח בשביל לבלוט, אדם כזה הוא רוצח. לכן משה רבנו לא יכול להגיד לו, לך תעשה את זה, כי משה רבנו לא יודע אם הוא מתכוון באמת לשם שמיים, או מתכוון פה לבלוט, לקבל כותרות. משה רבנו אומר ככה, מתחמק. מי שהביא את האיגרת, שיקיים אותה. מי שקרא את האיגרת, שיקיים אותה. פנחס יודע שהכל נגדו, שאף אחד לא יאמין לו שהוא מתכוון לשם שמיים. למה? קודם כל מבחינה אישית, אמרנו, הוא הכבשה השחורה של המשפחה. כולם כהנים, הוא לא כהן. אבא שלו כהן, סבא שלו כהן, אחים שלו הצעירים כהנים, הוא לא כהן. הוא כבר הילד הנידח של המשפחה. מעבר לכך, בבק, בגב, יש לו קטם, הוא נכד של יתרו. יתרו היה כהן לכל עבודה זרה שבעולם. אתה תגיד שאתה מזדעזע מהמעשה הזה עם המדיינית, למה מאיפה באת? סבא שלך היה כהן לכל עבודה זרה שבעולם, היה אפיפיור. יותר מזה, כמו שהקדשנו לזה פעם שיעור שלם, הרבי פעם פיתח ברש"י נקודה גאונית, הוא לא סתם היה כהן לעבודה זרה. הוא היה אדם מאוד, שהיה עושה אפילו מעשים שיש בהם אכזריות בשביל עבודה זרה. כתוב על יתרו שהוא היה מפתם עגלים לעבודה זרה. לפתם עגל לעבודה זרה זה האכזריות הכי גדולה שקיימת. אתה לוקח עגל, אתה נותן לו אוכל משובח, מרק משובח, בשביל מה? בשביל לשחוט אותו כשהוא שמן. אין אכזריות יותר גדולה מזו. אתה מתקרב אליו, משקיע בו, מטפח אותו, בשביל מה? בשביל להרוג אותו, בשביל לשחוט אותו. זאת אומרת, הוא בא ממשפחה של אנשים מאוד קשים, אנשים מאוד מאוד תקיפים, אנשים שהם עובדי עבודה זרה. מי יאמין לו בכלל שהוא אכפת לו מכבוד שמיים יותר מכולם? הוא לא היה הטיפוס, הוא לא היה כהן גדול, הוא לא היה כהן רגיל, הוא לא היה מישהו שיש לו פה מה להגיד. בא איזה צוציק מתוך העיירה מול משה רבנו ומוריד חרב על נשיא משבט מישראל. הוא ידע שהוא יהיה הבא בתור. אבל הוא עושה את זה בתוך אכפתיות לדבר הלכה, כי הוא נזכר שפה צריכים לעשות סדר, כי הוא יודע, כמו שאמר בלעם בסוף הפרשה שלנו, אלוקי ישראל שונא זימה. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא על זה לא ימחל. אם עם ישראל יראה את הפריצות הזאת, הפריקת העול הזאת, ואף אחד לא ימחה, אנחנו לא נקום חלילה מהאסון הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, המסירות נפש שלך, לעשות משהו חסר סיכוי, חסר היגיון, שאין לו, אתה לא יכול לשכנע אף אחד עם מה שעשית. אבל אתה עושה את זה כי אכפת לך, זה ניצח אותי. בזה הרגע נולדה הגאולה. כשילד עושה משהו שהוא למעלה מהכוחות, למסור את הנפש בשביל אבא, אומר הקדוש ברוך הוא, אז ברגע הזה נולדה הגאולה. אתה עשית שלום ביני ובין ישראל, אתה תהיה מלאך השלום, שיזכה לבשר על הגאולה השלמה, והשיב לב בנים על אבותם. פנחס עושה משהו שמשה לא עשה. הוא הולך לאבד הכל. משה רבנו, סוף סוף זה היו החיים שלו, זה הייתה העבודה שלו, זה הייתה השליחות שלו. פנחס פועל נגד עצמו. עושה משהו שאין לו שום סיכוי ושום היגיון ושום טעם. ואמרתי שזה כל כך מתחבר בהשגחה פרטית ללילה הזה לי"ב בתמוז. כשהרבי הקודם לחם נגד הקומוניסטים, זה אפילו לא היה בגדר בדיחה. זה היה זבוב כנגד הנשר, כנגד כל בעלי החיים ביחד. הם היו אימפריה ששלטה בחצי עולם. אז מה היה יכול יהודי אחד ללחום נגדם? והייתה להם הצלחה עצומה. לסית רעך ראיש כוח בעולם הזה. הם סגרו את המקוואות, הם סגרו את תלמודי התורה, הם שלחו את המועלים ואת השוחטים לסיביר. לא הייתה יהדות בברית המועצות. והרבי בעצמו. עוד יהודי, עוד אברך. אנשים מתו, אנשים נורו, אנשים, ילדים גדלו לבד בבתי יתומים. חסידים נעלמו מהבתים. איזה סיכוי היה לך? אבל זה פנחס. פנחס לא שואל מה נוח. הוא שואל מה נכון. וכשזה נכון, אז זה נכון אם יש איזה סיכוי או אין איזה סיכוי. לא הסיכויים קובעים את האמת. את האמת קובעת האמת. מה שנכון, זה מה שצריך לעשות. פנחס אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני רואה את הדבקות שלך במשימה, אני רוצה לספר על זה רק סיפור אחד. סיפרתי אותו פה פעם. מה הפירוש? אצל הרבי הקודם היה מאוד יקר העניין של החינוך. גם מוסדות החינוך של חב"ד נקראים על שמו של הרבי הקודם. רשת אוהלי יוסף יצחק. מסר נפשו על חינוך. אני רוצה לספר סיפור אחד על חינוך. מאותם ימים. שנבין במה אנשים חיו. שנבין על מה אנשים עשו את הנפש. אנשים גידלו, אני הרבה חושב על זה. על מה הם חינכו ילדים בסמרקן, בתשכן. שלחו ילדים במסירות נפש, ללמוד בתלמוד תורה יהודי. 5 ילדים, 6 ילדים. מה הם חשבו? הם ינצחו את ברית המועצות. הם יצליחו לגדל עוד ילדים יהודים. אתה יודע, כשאתה עושה משהו, אתה רוצה לשמוע שיש לזה סיכוי, שאתה בכיוון הנכון. אבל לא הסיכויים קובעים את האמת. את האמת קובעת האמת, לא שום דבר אחר. ספר סיפור אחד מאותם ימים, שנבין על מה מדובר, מהי מסירות נפש. היה יהודי בכפר חב"ד, קראו לו שלמה וישצקי. סיפרתי פעם, יהודי יקר. מה היה? משפיע שלך בבית ספר. נו, אז יופי, אז אתה תעיד שאני אומר את האמת. והוא נפטר, הוא נפטר באופן פתאומי, תוך כמה ימים, גילו אצלו מחלה נורא, התפשטה בגוף, ובכמה ימים הוא הלך מהעולם. בשבעה שלו, הילדים שלו סיפרו סיפור. אמרו ששלמה, שאבא היה ילד בן 9, בצ'רנוביץ, עיירה קטנה ברוסיה לבנה, מה היה שם, עיירה פרימיטיבית, אבל היו חסידים עריות היו שם. ואימא, חשה, לוקחת אותו לבית הספר השקולה, לבית הספר הקומוניסטי, התאיסטי, אין הרבה ברירות. זה כולם צריכים ללכת לבית ספר אחד. אבל מה? בשבת הוא לא הלך. כל שבת היא מצאה סיבה, למה לא, ללכת, למה לא לשטוח אותו? בשבת יש עבודות, יש מבחנים, יש ציורים, יש מלאכות, הילד יישב ויחלל שבת, אז כל שבת היא לא שולחת אותו לבית ספר. פעם הילד חולה, פעם האמא חולה, פעם הרופא חולה, כל פעם מישהו אחר, הילד לא הולך. יום שישי אחד, המורה מחכה לה בכניסה, ואומרת לה, תשמעי גברת וישצקי, אני עד היום העלמתי עין. אני יודעת בדיוק שאתם כל שבת לא באים, אבל עד היום העלמתי עין. למה? לא בגללך, את לא ראויה לרחמים, בגלל הילד. כי אם אני אלשין עלייך, את תשלחי לסיביר, והילד יגדל בבית יתומים. אני פשוט מרחמת על המתוק הזה. אז בגללו אני לא מלשינה עלייך. אבל תדעי, מחר יש מבחן פומבי, יש מבחן ארצי. צריך לשבת כמה שעות ולכתוב. הילד חייב להתייצב מחר. עם ילקוט וקלמר ועפרונות מחודדים ועטים וצבעים, הוא צריך לבוא לפה לשבת. ואם הוא לא יבוא מחר, מחר אני מלשין עלייך, ואומר שמתחילת השנה הילד לא היה בבית ספר. היא חוזרת הביתה. הראש שלה סחרחר, היא לא יודעת מה היא עושה. מן הצד האחד זה פיקוח נפש. אין מצווה לחלל שבת במקום, אין מצווה לשמור שבת במקום פיקוח נפש. פיקוח נפש קודם לשבת. היא יודעת שהיא צריכה להישאר בבית, תגדל את הילדים שלה, לתת להם אוכל. אם בגלל שבת אחת היא תגיע לסיביר, מה יהיה עם המשפחה? שום שבת לא תהיה. אז היא יודעת שהיא חייבת לשלוח את הילד מחר. מצד שני, איך היא תצעד איתו מחר לבית ספר כשהוא יודע והיא יודעת שהוא הולך לשבת כמה שעות לכתוב? שהיא חידדה לו את העפרונות והכינה לו עטים כדי שיוכל לשבת ולכתוב היום בשבת קודש. כל הלילה היא מתהפכת במיטה, היא לא יודעת. בבוקר היא יוצאת מהבית, בכניסה עמדו שני חסידים ששניהם הגיעו לסיביר. רב מנדל פוטרפס ובעלה, רב מוישה וישצקי, שניהם היו בסיביר. ומסתכלים עליה שני העריות האלה ולא יודעים מה לומר. הם לא יודעים מה לפסוק, למה היא צריכה לעשות. והיא יוצאת עם הילד, הולכת לבית ספר, אין לה שום ברירה, היא חייבת להביא אותו לשם. והם צועדים ככה כמו אברהם ויצחק בדרך לעקדה. 50 מטר לפני הבית ספר, הייתה ביצה עמוקה, זה אמצע החורף, רוסיה, וביצה עמוקה. היא לוקחת את הילד, היא מפילה אותו לתוך הביצה, ושולפת אותו החוצה. הבוץ והלכלוך והמים הגיעו לו עד המותניים. הוא כולו שחור, היא מובילה אותו לבית ספר, עומדת בכניסה המנהלת, מי שמכיר את המנהלות הרוסיות, הנצ'לניקית, עומדת בכניסה, ואומרת, מה זה? הוא מים, הוא בוץ, מה את עושה איתו? היא אומרת, אבל יש מבחן, הוא החליק לי פה, ויש מבחן, אני לא... מה המבחן? הוא יקבל דלקת ריאות, הוא יישב עכשיו 4 שעות ויכתוב ככה. תקחי אותו הביתה, תייבשי אותו, תקלחי אותו ליד התנור. חוזרת הביתה, עומדים שני החסידים האלה, רואים את הילד, יצא מהאדמה. מאיפה אומץ של גבורה של אמא יהודיה, בקור כזה, לטבול ילד במים? היא לא הייתה איזושהי משפיעה רבנית ראשית, יהודיה? היא אומרת, אני הולכת עם הילד, אני נזכרת בסיפור. כשאני הייתי ילדה בת 5. 30 שנה אחורה. היא אומרת, זה היה החגים 27, החגים תרפ"ח, החודש תשרי האחרון של הרבי הקודם ברוסיה. 3 חודשים אחרי י"ב בתמוז, אחרי הלילה הזה שהוא שוחרר מהמאסר. ההסכם היה שהם משחררים אותו, הם ידעו שהם לא יכולים להרוג אותו, בגלל הלחץ הבינלאומי, אבל הם מגרשים אותו מרוסיה. כל משפחת שניאורסון עוזבת את ברית המועצות. ואז הרבי והרבנית חיימושקה, כולם עזבו אז את המשפחה, כל המשפחה עזבה את רוסיה. וזה היה חודש החגים האחרון, וחסידים ידעו שזאת ההזדמנות האחרונה לראות אותו. שלא תהיה עוד הזדמנות, ולא הייתה. כי הם נהרגו ונעקדו ונשלחו לסיביר ומתו מרעב, והם לא ראו אותו יותר. אבא שלה נוסע להיות עם הרבי בחודש האחרון. זו הייתה סכנת חיים. הוא היה בלנינגרד. עכשיו הוא יצא מהמאסר. כל הבית היה מלא מרגלי קגב. הייתה מלחמה ברחוב. זרקו אנשים מהרכבות בין האדומים ללבנים. היה רעב. ואבא עוזב חודש שלם, נוסע מצ'רנוביץ עד לנינגרד. בשביל להיות עם הרבי. חלפו החגים, הוא חוזר הביתה. הוא היה אדם חזק, כבר טעם, משפחת רסקין, אבל הוא חזר חצי אדם, מעולף, בלי כוח, חולה, מתח. והם כולם, היא אומרת, התקבצנו, תפסנו אותו רגליים, ילדים בני 5, אבא, מה היה אצל הרבי? תספר מה היה, חזר אותה, מה היה? הוא אומר, הוא הציג את הרבי, שהרבי בשמחת תורה עלה על השולחן, לקח את ספר התורה. והרבי צעק שבשביל חינוך הילדים צריכים למסור את הנפש. בשביל חינוך הילדים לא ליפול בידיים שלהם, צריכים לקפוץ לאש. הוא אומר, אבא היה כל כך חלש. הוא החזיק ביד חומש, הציג את הרבי, וכשהוא בלי קול, הוא אומר, בשביל חינוך הילדים צריכים למסור את הנפש. ונפל מהשולחן. השתתח מהשולחן על הרצפה, לא כוח להחזיק את עצמו. עכשיו שאני הולכת עם הבן שלי לבית ספר, ומתלבטת אם לשלוח אותו לכתוב בשבת, אני נזכרת באבא, שהוא משתתח על הרצפה ומציג את הרבי, בשביל חינוך הילדים צריכים למסור את הנפש. לא לתת להם לחנך את הילדים שלנו. ידעתי מה אני צריכה לעשות. זה הרגעים שהולידו את הגאולה. מי שידע, היהודים האלה ינצחו את סטלין, זה לא היה יכול להיות אחרת.
האמת בסוף מנצחת. העולם הזה בסוף יושב על יסודות של אמת. אז השקר מחזיק שנה, שנתיים, 70 שנה. הוא לא יכול להחזיק לעולם. בסופו של דבר, נר השם, נשמת אדם, העולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא יושב על יסודות של אמת. זה מה שקרה אצל פנחס. פנחס עושה מעשה כזה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להישאר לו אדיש. פשוט יהודי שקם ועושה את הדבר הנכון. אומרים המפרשים, אני רוצה לקרוא קטע נפלא, כתב רבי נתן שפירא, הוא היה הסבא של המגלה עמוקות. היה מקובל ירושלמי. הוא כותב, אתה יודע למה פנחס יישב קושיות והבעיות? למה אליהו הנביא יקבל את הכבוד להיות תיקו? למה לא משה רבינו? כי הוא מסר נפשו על דבר הלכה. הוא מסר נפשו ליישב הלכה. משה רבינו כביכול לא הגיב, לא עשה, לא קם והרג את זמרי. כי הוא בית דין מכל מיני סיבות, אבל העובדה שהוא לא קיים את ההלכה הזו. פנחס אומר, יש פה הלכה שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אני הולך ועושה את זה. אני יודע שאני אהבה בתור, אבל זה לא משנה. את ההלכה הזו צריכים לקיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה התחלת את הגאולה, אתה תשלים את הגאולה. אתה התחלת ליישב דבר הלכה, אתה תשלים את אותם הלכות מסופקות, אתה אלה שתגלה אותם. נקרא במובא מספר 4, כותב רבי נתן שפירא בהגהות על ספר הגלגולים של הארי הקדוש, פרק נ"ב, אליהו התשבי יפרש קושיות לעתיד ויעשה שלום בין החכמים. זה הפירוש בריתי שלום. בריתי זאת התורה, ושלום, הוא יעשה שלום בתוך התורה. שלום בין החכמים. וזה זכה אליהו בשביל שאמר למשה, לא לימדתנו רבינו הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. ומאחר שהיה מזכיר ההלכה לרבו, לכן יזכה לעתיד להיות לפה למשה. אה, איזה יופי, אומר דבר יותר עמוק. היות שאז הוא הזכיר את ההלכה למשה רבינו, גם לעתיד לבוא, הוא יזכה להזכיר למשה רבינו את ההלכות שמשה עצמו כאילו לא פירש. זה כוח של מסירות נפש. יש דברים שלא יכולים להיגמר. אדם מפגין כזאת דבקות, כזאת מסירות, כזאת מלחמה על האמת, כי היא אמת. לא בגלל שום סיבה, שום דיבידנד ושום רווח ושום סיכוי, שום מבחן של סיכויים. כי זאת האמת, ואף אחד לא יזיז אותי מהאמת. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לזה להיגמר. אז הוא אומר, הגאולה התחילה באותו הלילה, היא תסתיים גם באותו הלילה. זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא יולד את הגאולה, ואומר לאליהו, לפנחס אליהו, אתה תזכה להיות מבשר הגאולה. טוב, נהיה מאוחר, ואני רק עכשיו רוצה להגיע לעיקר השיעור, אז אני אגיד את הנקודה הזו, וזו כבר הנקודה שהזכרנו אותה. מכאן אני רוצה להגיע להסבר חסידי, בפאזות אחרות לגמרי. מה עשה פנחס ואליהו? לא יודע אם להגיד מה עשו או מה עשה, אם זאת מציאות אחת ממש. בשביל זה באה חסידות לעולם, לסוג כזה של רעיונות. נגיד בקצרה ונעריך בהזדמנות אחרת. אליהו הנביא מנצח את המוות כי הוא מנצח את סיבת המוות. כי הוא מנצח את הסיבה שבגללה קרה המוות בכלל בפעם הראשונה. מה הסיפור של אליהו הנביא? אליהו הנביא עולה עם הגוף לשמיים. נעזוב את מה שהחתם סופר אמר קודם, מה שקראנו בפשטות בנביא. הוא עולה עם הגוף שלו לשמיים. נחשוב מה זה. הוא מכניס את הגוף לכיסא הכבוד, לגן עדן. אנחנו הרי יודעים מה זה הסירחון הזה של הגוף. אנחנו יודעים לאן הגוף מושך אותנו. אנחנו יודעים כמה, לאן הגוף היה מוביל אותנו אם זה היה תלוי בו. אם לא היה יצר טוב, אם לא היינו נלחמים יום יום על שמירת העיניים ושמירת המחשבה ושמירת המידות, לאן היינו מגיעים עם הגוף הזה? אליהו הנביא עולה למעלה עם הגוף שלו. מה זאת אומרת? שהוא הצליח לרתום את הגוף לשם שמיים. אליהו הנביא הצליח לייצר גוף קדוש, הצליח בעבודת האדם בעולמו, לייצר גוף כזה שהגוף רצה לאכול לשם שמיים. גוף שהפסיק לרצות הנאות, הפסיק לרצות אנוכיות, הפסיק לרצות נמיכות. הגוף עצמו כבר נהיה גוף כזה שנטהר והתקדש. אתם יודעים, אנחנו מכירים אנשים שאוכלים נכון. יש אנשים שיש להם תאוות, אוכלים שטויות. אוכלים שווארמה, אוכלים פלאפל, אוכלים, עושים צרות. יש אנשים שאין להם תאווה כזו בכלל. הם לא צריכים לדכא את התאווה. הם התרגלו לאכול נכון. הם יודעים שהגוף הוא לא פח זבל, הקיבה היא לא פח זבל. הם יודעים את המשמעות של מה שהם מכניסים פנימה. הם מראש מתאווים למה שצריך. על דרך זה, בעבודת השם, ברמה יותר גבוהה, יש אנשים שיודעים בשביל מה הם אוכלים. הם אוכלים לשם שמיים. הם יודעים בשביל מה יש עניין של יחסי אישות. הם יודעים בשביל מה יש עניין של כסף, של ביזנס. זה הכל כלים של האדם להצליח בעולמו. אליהו הנביא עולה למעלה עם הגוף שלו, כי אליהו הנביא הצליח לכוון את הגוף לשם שמיים. הצליח להעיב על הגוף שם שמיים בכל לבבך בשני יצריך, שגם יצר הרע ייהנה מדבר שמיים. ולכן הוא מנצח את המוות. למה? כי למה המוות נוצר? כי הוא מנצח את סיבת המוות. ועל זה אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד מיוחד. מתי נוצר המוות? המוות נוצר בחטא הדעת. מה קרה בחטא הדעת? מה פתאום נגזרה עלינו גזרת המוות? אנחנו התרגלנו שמתים, זה הדבר הכי מובן בעולם, הכי נורמלי חלילה. מתים, יצר המוות. פרויד אמר שלכל אדם, מהרגע שהוא נולד, יש יצר מוות, שפועל נגד החיים.
מאיפה נולד יצר המוות? התורה אומרת שמראש היינו אמורים לחיות לעולם. אם לא היינו אוכלים מעץ הדעת, היינו אמורים לחיות לעולם. למה? כי כשמרצדס מייצר את רכב, הוא מחזיק הרבה שנים. זה לא, אני יודע מה, איזה רכב סוסיתא. מבלי לפגוע בזכויות. כשמרצדס מייצר את רכב, הוא מחזיק. כשהקדוש ברוך הוא ייצר את האדם, יוצר כזה. מה, הוא מייצר אדם שאחרי 20 שנה מתחיל לשים יד על הלב? שאחרי 30 שנה כבר בלחץ מלחץ דם? ברור שהאדם שהקדוש ברוך הוא יצר, היה אמור להיות נצחי כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, עם גנים חזקים. מה קרה? אכלנו מעץ הדעת. לפני עץ הדעת נאמר לאדם שאם לא יאכל, וחי לעולם. אבל אכלנו, נכנס וירוס לתוך המערכת שאוכל אותנו מבפנים והורס אותנו. לא יכולים לחיות. מה קרה? אז כתוב דבר מאוד מאוד מיוחד, והאמת היא שזה רמוז בתורה עצמה. בחטא עץ הדעת נולד אני חדש, אני גופני. לא רק מה רוצים ממני, אלא מה אני רוצה. עד חטא עץ הדעת, אדם וחווה היו ערומים ולא התבוששו. למה? מה יש להם להתבייש? הגוף שלהם היה מוכוון לשם שמיים. בשביל מה יש לאדם גוף? בשביל לעבוד את השם, בשביל ללדת ילדים. אז מה יש להתבייש? יש לי מה להתבייש ביד שלי, אני צריך להסתיר אותה. אין לי מה להתבייש בה. אז גם אין לי מה להתבייש בשום חלק בגוף שלי. כי כל המטרה של הגוף זה בשביל לקיים משפחה, בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו, בשביל להתקרב, בשביל להמשיך את הדור. פתאום הם אוכלים מחטא עץ הדעת, ואז הם שמים לב כערומים הם, והם מתביישים, והקדוש ברוך הוא צריך לשים להם בגדים. מה קרה? כי נולד פתאום אני חדש. נוצר פיצול בין הגוף ובין הנפש. פתאום הגוף רוצה לעצמו. אני רוצה ליהנות, אני רוצה ליהנות יותר ממך, אני רוצה שיהיה לי יותר ממך, אני בוחן את עצמי ביחס אליך. אז אני מתחיל להתבייש, כי אני יודע מה אני חושב, ואני יודע מה אתה חושב, ואני יודע לאן אני רוצה לקחת את מערכת היחסים שלנו. אני מתבייש מכל מה שנוצר בינינו. מה שקרה בחטא עץ הדעת, שנולדה מציאות חדשה של גופניות, של אני. לא אני כמשרת את הקדוש ברוך הוא, אלא אני עצמאי. אני רוצה ליהנות, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה לחיות, אני רוצה שיהיה לי יותר ממך. אז אני מתחיל להתבייש. אני חשבתי פעם שהבושה היא הפער בין מה שהייתי אמור להיות למה שאני. אדם מרגיש בתוך תוכו מי הוא ומאיפה הוא בא, והוא מגלה איך הוא מתנהג, אז הוא מתבייש, הוא מסתיר את עצמו, שלא ידעו מה הוא, כי הוא יודע לאן הוא היה אמור להגיע. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו נוצר המוות. למה? כי גוף כזה נמוך עדיף שלא יתקיים לעולם, רק יעשה צרות. המוות הוא תוצר של הירידה של הגוף, של ההתרסקות, של הולדת האנוכיות של הגוף. אליהו הנביא מנגד עולה עם הגוף שלו השמיימה. הוא מצליח לתקן את הגוף, להחזיר את הגוף לנקודת הבראשית, שכל החיים שלו מוכוונים לשם שמיים. אין לו שום דבר לעצמו. הוא אוכל לשם שמיים, הוא שותה לשם שמיים, הוא מקיים יחסי אישות לשם שמיים, הוא מתפרנס לשם שמיים. אני הכרתי פה יהודי בבית הכנסת. פה יהודי בבית הכנסת. לפני שנים קניתי פה דירה, לפני 14 וחצי שנים קניתי דירה בראשון. והייתי צריך איזושהי הלוואה. וניגשתי לאותו יהודי שהיה לו הרבה כסף, וסיפרתי לו שאני צריך הלוואה. במקום. הוא אומר, בסדר, אני אעזור לך. לא חשבתי שהוא אומר ברצינות, כמו שכולם אומרים, שכחתי מזה באותו הרגע. בלילה הוא מתקשר אליי, אומר לי, שניאור, תרד. הבאתי פנקס שקל. הסכום הזה נתן לי 20-30 אלף שקל. הייתי בהלם. מה, למה? הוא הדהים אותי. הוא אומר לי, תראה שניאור, היום סוף החודש, ואני לא מסיים את החודש עם המעשר אצלי בבית. אני בסוף החודש הולך ונותן את המעשר. ובדיוק אתה באת וביקשת היום, אז אני לא מעכב אצלי את המעשרות עד החודש הבא. אני בא ונותן לך את ההלוואות על חשבון המעשר הזה. זה יהודי שתיקן את הגוף שלו, שהוא יודע בשביל מה הוא מתפרנס. הוא יודע למי הפרנסה שייכת. אין אני והקדוש ברוך הוא. אני, כל מעשר חיו לשם שמיים. הוא יודע ממי הוא קיבל, למי הוא צריך להחזיר. אליהו הנביא היה אדם כזה. שהגוף שלו היה מסוגל לעמוד לפני הכיסא הכבוד ולא התבוששו. ואולי היה צריך להתבייש מי יודע איזה מחשבות הוא מסתיר שם מאחורי הגוף הזה. אז אליהו הנביא מנצח את המוות כי הוא מנצח את סיבת המוות. כי הוא מחזיר חזרה את הגוף שלו לנקודת הבראשית כמו לפני החטא. גוף כזה למה שימות? גוף נפלא. גוף שמשרת את הקדוש ברוך הוא, שמוכוון לשם שמיים. למה צריך למות? שיחיה לעולם, וזה הרעיון. אז אם התחלנו שצריכים ללמוד מאליהו, אז ללמוד מאליהו צריכים שני דברים. א', את הרעיון של מסירות נפש. ומסירות נפש היום זה לא למות. מסירות נפש היום זה להיות דבק במה שצריך. זה כן משתלם, זה לא משתלם, זה כן עם סיכויים, זה לא עם סיכויים, זה כן הם פופולרי, זה לא פופולרי, זה לא משנה. גם כשמתתיהו יצא למלחמה נגד היוונים, הם היו הפייסבוק, והם היו היוטיוב, והם היו מכון ויצמן, והם היו הווארד, והם היו ייל, הם היו הכל. והוא היה חבורה של 5,000 אנשים הזויים. אבל הם כבר לא קיימים, והוא עדיין קיים. התורה שלנו לא השתנתה, והתורה שלהם לא קיימת. אז זה לא משנה. אמת לא משתנה בגלל לייקים, בגלל שיתופים ובגלל פופולריות. היא אמת, כי היא אמת, וזה לא משנה, וצריכים לעמוד עליה. זה הלקח הראשון מפנחס אליהו. ככה מביאים את הגאולה. והלקח השני, אם מתקרבים לחופש, שצריכים לזכור שהגוף שלנו נועד למטרה קדושה. אז גם מתקרבים לחופש וקיץ בחוץ, והיצר הרע עובד על טורבו, אבל יחד צריכים לזכור שאם רוצים להביא את המשיח, צריכים להתחזק דווקא בעניין הזה, של לשמור על מה שצריך, על הקדושה ועל העדינות ועל הטהרה. וזה התחיל אצל פנחס והתחיל אצל אליהו, ויגיע בעזרת השם לשלמות אצל כולנו בקרוב ממש, שלא נצטרך לצום את 17 בתמוז, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, כפשוטו.